האם סקס מזדמן פוגם בחיבור נשמתי? מה לעשות עם הרצון לחוות?
אוקיי. אז בשביל להבין את השאלה הזאת, אנחנו קודם כל צריכים הגדרות. כי סקס ברמה מסוימת הוא תמיד דבר מזדמן. והוא תמיד יהיה סותר חיבור נשמתי, כי חיבור נשמתי זה דבר לא מזדמן. זאת אומרת, יש חיבורים נשמתיים מזדמנים, אפילו בן אדם ש... כשפגשת באוטובוס, או מישהי שקנית ממנה משהו בחנות. אבל אם אנחנו מדברים על חיבור נשמתי, זה לא יכול להיות מזדמן, כי נשמה זה דבר כל כך עדין ופגיע ופנימי, שכדי לחשוף אותו בשני הצדדים, צריך לייצר סביבה בטוחה, שלא יכולה לבוא יחד עם המילה מזדמן. מזדמן זה אומר שאני, אפשר לזרוק אותי אחרי זה, שאפשר לוותר עליי, שאין שום מחויבות. אז באופן ממש הישרדותי, אני תמיד יהיה סגור יותר. אז הנשמה לא תתחבר במצב כזה. אז סקס הוא תמיד מזדמן, והוא אף פעם לא יכלול בתוכו חיבור נשמתי. אולי יכלול תענוג אחר, תענוג מנטלי, תענוג נפשי, תענוג פיזי, אבל הוא לא יכלול חיבור נשמתי. חיבור נשמתי דורש אינטימיות, שזה משהו אחר לגמרי מסקס.
אוקיי. מה זה אינטימיות?
אינטימיות זה התענוג שב... להבין שאני יכול להיות אחד עם מישהו אחר, עם מישהי אחרת. שאנחנו בעצם אחד, ואנחנו חווים את זה יחד, את האחדות שלנו. זה... אז... זה דורש בעצם להכיר, למצוא קודם כל את האחד או את האחת שלנו. ומתוך הבסיס הזה שאנחנו אחד, אנחנו בעצם מתחברים גם בצורה גופנית, גם בצורה נשמתית, גם בצורה נפשית, ואז נוצרת אינטימיות. אבל אינטימיות דורשת תנאים מאוד מסוימים כדי שהיא תתאפשר. זאת אומרת, מה שהיהדות באה ואומרת לנו, כשכל ההלכות האלה שאנחנו שומעים שיש הלכות על, על, על חדר המיטות ואיך להיות וזה וזה, אנחנו כאילו, כביכול, מה אכפת לבורא עולם איך עושים סקס? למה הוא מתערב בזה? מה הוא נכנס לפרטים האלה? אז זה לא בקטע של אם לא תעשו ככה אז תאנשו.
כן.
זה טכניקות להגיע לאינטימיות. כי אינטימיות זה לא דבר שכל כך קל להגיע אליו. זה דבר מאוד עמוק. זה דבר מאוד רגיש. אז החוקים, כמה שהם נשמעים לנו מוזרים לפעמים, הם למעשה חוקים שבאים לחבר אותנו כדי שנוכל לחוות אינטימיות אמיתית.
יש את הבקשה הזאת בפרק ב' בראשית, אחרי שאלוהים בורא את האישה מתוך האדם, אחרי שהוא מבין שלא טוב להיות האדם לבדו, הוא נותן הוראה שאני חושב שלא מספיק, אנחנו לא מספיק מנסים להבין את עומקה. עליך לעזוב את בית אורך, לדבוק באשתך, ותהפכו להיות אחד. למה הוא מתכוון בתעזוב את בית אורך?
אני מאמין שיש לזה המון פרשנויות, אבל יש את המשפחה, את הסביבה שאליה גדלתי, שכביכול שאנחנו הורים והיו בשר אחד, הייתי מצפה שזה יתייחס אליהם. בן ואבא היו בשר אחד, אבא ואמא, בן ואמא, אח ואחות, זה בשר אחד כפשוטו. אבל התורה אומרת לנו שבשר אחד הוא דווקא עם אשתך. זאת אומרת, אתה צריך איפשהו דווקא לעזוב את המרחב המוכר שהוא אתה ברמה מסוימת, שהוא המשך שלך, שהוא דומה לך. והעזיבה הזאת היא כדי למצוא חצי שני של הנשמה שלך. הרבה אומרים נשמה תאומה. נשמה תאומה זה לא בדיוק דווקא כי תאומה זה לא משלים, זה עוד אחד כמוך. אנחנו מדברים על משהו משלים. אדם וחווה הם משלימים, הם לא תאומים. אז אתה מוצא משהו אחר ממך, אז אתה חייב לעזוב את עצמך, את מה שמוכר לך, את מה שגדלת לתוכו, ואתה הולך למשהו שהוא אחר. איפה שאתה פוגש את השוני, אתה פוגש את ההשלמה. ודווקא שם יש את הנקודה של בשר אחד. מה אתה חושב?
ברמה אחת, כמובן שליטרלי, הוא מבקש, תעזוב את בית אביך ואת אמך. אבל ברמה יותר עמוקה, הוא מתכוון ברמה מבחינה סמלית ורוחנית. שזה אומר שעד שאתה לא תצליח, או לפחות תבין שאתה צריך לפגוש את החלקים בך, שאבא ואמא לא קיבלו בך, עד שלא תבין שאתה צריך להשלים איתם, או לפחות להתחיל לנסות להשלים איתם, אז הם תמיד יהיו בינך לבין עצמך. וכל עוד הם שם, אתה לא תוכל באמת לדבוק באשתך, כי זה יהיה בינך לבינה. אז הבקשה הזאת של לעזוב את בית עורך, היא כאילו משתמע מתוכה, שכל טוב, כאילו, אתה יכול, זה באמת, זו המטרה. המטרה באמת זה למצוא אדם אחר ולדבוק בו. אבל יש לך איזשהו מסע רוחני לעשות עם עצמך לפני שאתה עושה את זה.
כן.
זה מה שאני מבין מזה.
זה מדהים, זה בעצם אנחנו אומרים משהו דומה, שיש פה איזשהו עניין של פרידה או שחרור מכל מיני דברים שגדלת לתוכם.
כן.
כדי שאתה לא תביא אותם, בסוף אנחנו נביא אותם בכל מקרה. אבל יש בכל זאת איזשהו שחרור של להבין שהמסע שלי הוא הולך כבר מעבר לכן. הכן בנה אותי עד איזושהי נקודה מסוימת, ועכשיו אני צריך להיפרד על מנת שאני אוכל לבנות משהו חדש. אני צריך לעזוב תמיד משהו, לשחרר תמיד משהו. ואז מזה נוצר החידוש המדהים. יש גם עניין על פי קבלה בדבר הזה, ועזב את אביו ואת אמו, זה בעצם, בהתחלה שפוגשים בן או בת זוג, יש מה שנקרא אור מקיף. אנחנו עוד לא מכירים, אלא בעיקר מה שמקיף זה הסביבה של כל אחד, ומה כל אחד מביא איתו ברמה מאוד חיצונית, ויש כאילו איזושהי התרשמות מהאחר, שהיא עדיין די חיצונית, כן. אבל היא משפיעה.
כן.
הרבה פעמים מראה יכול להשפיע מאוד על המפגש הראשוני שלי עם בן אדם, כי זה כמו מסנבר אותי באיזשהו משהו, וזה ההתחלה של ההשפעה שלו עליי. איך הוא נראה, זה כבר ההתחלה. הוא מצחיק. זה כבר יכול להיות איזושהי השפעה מקיפה. איזה משפחה, איזה זה, זה הדברים הריצוי. אחרי זה ודבק באשתו, זה השפעה פנימית. זה כבר לומדים להכיר. לומדים באמת להיכנס לפרטים אחד של השני, להבין את הנפש אחד של השני. ואז והיו לבשר אחד, זה כבר העצם. זה כבר שבעצם אנחנו מגלים, בעצם התחלנו מאיזה מקום מאוד שונה, מבתים שונים, מהשפעות חיצוניות. לאט לאט למדנו למזוג אחד את השני ולהתמזג יחד, גם דרך האינטימיות. ובסוף גילינו שבעצם אנחנו אחד.
אתה חושב שיש בן אדם אחד לכל אחד?
יש כאלה שיש להם כמה. למשל אנחנו רואים גירושים ואנשים שהתחתנו כמה פעמים, זה סימן לזה שיש כמה. אבל מלכתחילה אנחנו צריכים להניח שאנחנו כאילו בנורמה, אז מלכתחילה הנורמה היא שיש אחד.
לא, אני לא מתכוון האם אנשים נפרדים, אני מתכוון האם יש לכל אחד בן אדם אחד כזה שהוא צריך למצוא אותו.
כן, כן.
או שהפוטנציאל הזה יכול להיות מול כל מיני אנשים.
בסוף, בהשגחה פרטית, כן. יש רק אחד.
וואלה.
ואין דבר כזה, זאת אומרת, יש כל מיני פוטנציאלים, אתה תראה כל מיני מפגשים, אתה תרגיש כל מיני זיווגים. אפילו פגישה, דייט, זה סוג של זיווג. אבל יש הרי את האחד שכבר נחתם ונחתם. 40 יום לפני שאנחנו נולדים, כבר למעלה מכריזים פלוני ובת פלוני. זאת אומרת, מוכרז עם מי יהיה הזיווג. ואנחנו צריכים ללכת למצוא אותה, והתורה אומרת שצריך לחפש את זה כמו מי שמחפש אחר אבדה. תחשוב שעכשיו היית מאבד את הפלאפון הזה, באיזה אינטנסיביות היית מחפש אותו?
כי הייתי מרגיש שהוא חסר לי.
היית מרגיש, כשאני לא יכול עוד רגע אחד בלי זה, כן. היית מרים טלפונים, משטרה, הורים, אולי שכחתי את זה פה, אולי שכחתי את זה פה, אתה מחפש אבדה. אז מסר אחד זה קודם כל האינטנסיביות של החיפוש, שמתוך התחשה של אני לא יכול בלי. דבר שני, אם אני מחפש עבדה, יש פה משהו עוד יותר עמוק. זה אומר, זה משהו שכבר היה לי. זה היה לי מלכתחילה.
זה אחדות, כאילו.
וזה נאבד.
זה אחדות של פרק אחד, לא? של פרק א'.
כן.
שהוא ברא את האדם, פרק א'.
שהרי בהתחלה הם נבראים אחד.
זכר ונקבה. כן.
אז אם, מה זה נאבד לך משהו? לא אומרים לך לך תחפש משהו חדש לקנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים חושבים, בעידן
מה שכבר היה שלך.
כן.
כן.
כמעט אני מתחבר, אם טינדר אני מחפש.
אתה אומר טינדר, אז אתה אומר טינדר זה לא המקום למצוא את זה.
יכול להיות שכן, אבל במיינדסט שלי, אני בא למצוא משהו חדש, כמו שאני חושב שופינג, או שאני בא למצוא משהו שכבר היה שלי ועבד.
כן.
זה חיפוש אחר.
זה חיפוש אחר.
אבל זה גם אומרים שיש זיהוי.
זיהוי?
כן, אני שמעתי שכאילו ממש יש את התחושה של הזיהוי.
נכון.
כאילו אני כל הזמן מחפש, כאילו... מחפשת אותה, כאילו, אני, כאילו זה לא... אומרים, אבל אם זה משהו שהיה שלך, ברגע שאתה מוצא אותו, הנשמה מכירה.
מכירה.
היא מרגישה שזה לא פעם ראשונה שנפגשה. זה מוכר, זה היה לא חדש הזה.
אתם יודעים מה, כל מה שאתם אומרים, קודם כל את יכולה, צלמי אותנו ככה כזה. ככה. כאילו ככה.
כאילו מותר לי להתערב בשיחה, כאילו.
כן, ברור, אני כאילו אחרי זה עורך, לא, לא, ככה. אתם ככה כאילו זה. מה שאתם אומרים, מעלה לי שזה קצת טיפה כמו מה שקרה לי עם היהדות. לא, ככה. אני חושב ש... תמיד חשבתי שמסורת או דת זה משהו כזה... יש כל מיני דתות שנמצאות על המדף, ואתה עכשיו כזה הולך למדף ומחפש את מה שנראה לך הכי טוב, כאילו, או משהו כזה, באותו רגע. אז הייתה תקופה שהייתי בבודהיזם, כזה... מאוד חקרתי את זה, והרבה שנים ניסיתי להבין את זה. ואז פתאום הבנתי שזה לא בדיוק עובד ככה. זה לא ללכת ולחפש משהו חדש שנראה לך או נשמע לך שהוא הכי מתאים לך. זה יותר להסכים למצוא את מה שכבר היה שלך מלכתחילה. כי נולדנו יהודים בסוף, ובאמת החיבור עם היהדות היה הרבה יותר טבעי.
כן.
זה משהו כזה.
ממש. וזה גם מתקשר לשאלה שפתחת על ההבדל בין סקס לאינטימיות. ברמה מסוימת, כשאני, כאנתרופולוג או איש העולם הגדול, הולך ובודק את הבודהיזם ואת השמניזם ואת הזה ואת הזה, אני קצת עושה סקס עם תרבויות שונות וחוויות רוחניות שונות. מזדמנות, נכון? זה מזדמן. אני לא באמת מחויב לזה, בגלל זה גם אין לי ביקורת על זה. הרי אם אני באמת אבדוק כל מיני דברים בתוך הבודהיזם, אני אגלה שיש, יהיו דברים שיעלו בביקורת, אבל על היהדות יש לי הרבה יותר ביקורת, אבל שם אין לי ביקורת, למה? כי זה מזדמן. אני יכול לקחת מזה, זה כמו סטוץ. אני יכול לקחת מזה רק מה שבא לי, רק מה שמתאים לי. יהדות זה אינטימי. זה שייך לי, וזה לא משנה איפה גדלתי ובאיזה בית ומה אני מכיר ומה לא מכיר. זה שייך לי בהגדרה. ויש לי מערכת יחסים אינטימיות עם זה. יש לי תחושה של אחריות כלפי זה, מטען כלפי זה, כעס כלפי זה. זה אינטימי.
כן.
והרבה פעמים השאלה היא לא מה הדת הכי שווה, או מי האל הכי גדול, או איפה הכי כיף, אלא מה שלי.
מה שלי.
ואותו דבר גם בזוגיות. מי הכי יפה, מי הכי עשירה, מי הכי חכמה, לא, 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 מי שלי. כי אם אני מתחיל במדידות, תמיד יהיה יותר.
תמיד יהיה יותר.
תמיד יהיה פחות, תמיד יהיה יותר. אבל אם אני שואל שלי, אין פה יותר ופחות.
כן.
אין שום, אז בעל מגיע הביתה ואומר, וואי, יש לי מזכירה חדשה והיא ממש ממש יפה. אישה צריכה להעלב מזה? אם ברור לזוג הזה ההבדל בין אינטימיות לבין מיניות מזדמנת, אז היא בכלל לא מדברת באותו...
כי הוא בחר בה.
היא בחר בתדר אחר.
כן.
היא יפה, אוקיי. אני לא שלך בגלל שאני יפה. אני לא משחקת במשחק של היפה. אני לא קשור. אני שלך ואתה שלי. זה לא... זה אף פעם לא משהו שיכול להיות היא.
כן. אני חייב לשאול אותך, אני צריך הבהרה בנושא הזה. דיברנו על זה פעם. בהודעות, והמשכתי כזה לפתח את זה, והגעתי לאיזשהו מבוי סתום. הגעתי לאיזשהו מבוי סתום. אלוהים ברא את העולם, כי הוא רוצה או כי הוא צריך?
שאלת השאלות.
זה שאלת השאלות?
כן, כי אנשים... מאוד קשה להם עם המילה צריך בעולם הדתי, בגלל שהם אומרים, השם הוא מושלם, הוא כל יכול.
הוא לא צריך
כלום. הוא לא צריך כלום.
כן.
ואם אתה תגיד שהוא צריך, אז אתה מרמה שיש לו איזשהו חוסר, ואז אתה כבר בגבול הכפירה וכל זה. מצד שני, בעולם שלנו, דווקא יותר העולם החופשי, שאני לא מחויב לאיזה משהו, אם אתה אומר לי שהשם פשוט רוצה, זה אומר שאם אני לא אעשה את זה או כן אעשה את זה, אין כל כך הבדל. אז שחרר אותי, כאילו לא מתאים לי כל החבילה הזאת, והרי ממילא אתה בלתי מושפע, בלתי משתנה, נמצא גבוה למעלה, כל יכול, לא זקוק לכלום. אם אין לי מה לתת לך, זה לא מעניין אותי, כי זה גם לא מערכת יחסים. אבל עבורי הנקודת מפנה האמיתית הייתה, שכשלמדתי כאילו מהרב מניס, מהחסידות, מהרב מלובביץ', שהשם לא רק רוצה, אלא הוא זקוק לי, הוא צריך אותי. עכשיו, איך זה מסתדר עם העובדה שהוא כל יכול? שהוא מושלם? מישהו מושלם שיש לו הכל, לא צריך שום דבר, אבל הוא בהחלט צריך מישהו. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים פה, השם צריך עץ, צריך דירה בתל אביב, צריך חנייה, צריך... אפילו לא אומרים שהוא צריך אהבה. אנחנו לא אומרים שהוא צריך שום דבר.
כן.
צריך שהוא צריך מישהו, זה דווקא כי אתה מושלם. כשאתה מושלם, אתה אומר, ועכשיו, מי הייתי בתוך כל זה? זה סימן למושלמות. אם אתה יש לך, יודע לבשל מדהים, יש לך דירה מדהימה, יש לך מלא כסף, יש לך, אתה יודע לחנך, אתה יודע לצייר, אתה יודע זה, ואתה אומר, זה מספיק טוב לי שבלי ככה, אני לא מעוניין באף אחד אחר. לא רוצה ילדים, לא רוצה משפחה, לא רוצה חברים, לא רוצה כלום. אני ככה. אתה לא מושלם, אתה מפלצת. אבל אם אתה מושלם, יש לך את כל הכישרונות האלה, ואתה אומר, אני מת כאילו לחלוק את זה.
שזה לא בדיוק מגיע מתוך חוסר, זה מגיע יותר מין צורך אפילו לתת מתנה לעצמי.
זה ביטוי של השלמות. כן. הביטוי של השלמות זה להגיד, שלמות היא לא שלמה אם היא רק אני. וזה, ציטטת את לא טוב היות האדם לבדו.
כן.
על פי תורת הסוד, מי זה האדם? בורא עולם. כי כל פעם שכתוב בתורה אדם זה קוד, אדם עליון. לא טוב היות האדם לבדו, השם מדבר פה על עצמו.
ואז הוא בורא את האישה מתוך האדם, כי הוא מבין שאנחנו כדי לפגוש אותו צריכים את האחדות הזאת בינינו.
החיבור בין הגבר לאישה הוא משל לחיבור בין הנבראים לבורא. אז קודם כל...
כאילו האדם, במשל הזה האדם הוא גם המשל וגם הנמשל?
כן.
כן?
כן. כי בעצם על ידי זה שאנחנו מוצאים מישהי שהמגדרים השונים הם הפכים. כשאנחנו מייצרים אחדות דרך ההפכים, זה כמו ליצור את האחדות בין ההפך שבין בורא לנברא. הבורא הוא אינסופי, הנברא הוא סופי. הבורא הוא נצחי, הנברא הוא מוגבל.
שזו המתנה נראה לי בסופו של דבר שהוא נתן לעצמו. הבריאה של היחסיות, את הנגדיות אליו. זה מה שהוא היה צריך בעצם, את הדבר הזה. בגלל שהוא כזה גדול, אבל הוא היה כזה לבד בעצם. כאילו, אם אנחנו מדברים על עולם של לפני הבריאה, שיש רק את אלוהים, שהוא רק אינסוף, אז אין לו שום דבר, אין לו יחסיות אל עצמו, הוא רק הוא. אז אולי זאת המתנה שהוא רצה לתת לעצמו.
בעצם אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שאנחנו לא אמצעי לשום מטרה, אלא אנחנו המטרה וכל השאר זה אמצעים. זאת אומרת, אני, נשמות ישראל, אתה המטרה. אבל בשביל להתחבר איתך אני צריך יחסיות, אני אברא יחסיות. צריך אהבה? אוקיי, אני אברא אהבה.
כן.
צריך הסתרה? אני אברא הסתרה.
היחסיות היא הייתה המתנה הכי גדולה, אני חושב, גם לנו וגם לא.
כן.
כי בלי יחסיות אין
המשמעות
בכלל.
אין כלום בלי יחסיות. אין אהבה, אין טוב.
בלעדינו אין לו משמעות.
בסדר.
בלעדינו. ואנחנו...
אנחנו היחסיות.
אנחנו, אבל זה... אסור לנו להפוך עצמנו למשהו. זה כמו בזוגיות. הרבה פעמים אנחנו מייצרים אובייקט מהצד השני. צריך כל הזמן לזכור אתה.
כן.
אתה העניין.
כן. אז אסור להפוך את עצמנו למשהו מבחינתו כאילו?
לא לאמצעי ולא לאובייקט, אלא אנחנו המטרה כשלעצמה. וזה גם אומרים למשל שכר מצווה מצווה. מה הכוונה בדבר הזה? כשאתה מגיע לעצם הדבר, זה כשאתה עושה אותו לשם עצמו.
כן.
לא בשביל משהו אחר.
לשמה, מה שנקרא.
כן.
כן.
כי אם אתה עושה משהו בשביל משהו, אז אתה כבר מנותק מהדבר עצמו. הוא רק אמצעי, כמו שאתה הולך לעבודה בשביל להרוויח כסף. אז אתה לא באמת הולך לעבודה.
כן, אתה...
העבודה היא אמצעי בשביל להרוויח כסף. אנחנו לא האמצעי. אנחנו הדבר היחיד שהוא תמיד המטרה. כל השאר זה האמצעי.
אבל מה אתה יכול להגיד שלא היה לו אם לא היה אותנו?
לא היה לו אותנו. שזה בעצם ברמה מסוימת שלא היה לו את עצמו. כי אנחנו חלק ממנו. כי אנחנו חלק ממנו שמתגלה דרך הנברא. זאת אומרת, יש משהו בו שמתגלה דרכנו.
אוקיי, זה רעיון שאני רוצה להמשיך לחקור איתך בערב שנעשה.
יאללה.
את הרעיון הזה.
הרבה מה לדבר.
כי יש בו עוד כל מיני זוויות.
ושים לב איך שאלו אותנו הרבה על זוגיות, ושאלו אותנו על אמונה, וזה נושאים בלתי נפרדים.
כן.
אז זה העניין.